אנחנו היום מתחילים את יוסף ואחיו. יוסף ואחיו, אנחנו בפרק למד ח', סליחה, למד ז', בספר בראשית. מה אנחנו עושים? לאן פנינו מועדות? אז נאמר כמה מילים על הסיפור. סיפור יוסף ואחיו הוא סיפור שאולי סיפור ככה מן המשמעותיים ומהמרכזיים בתולדות עם ישראל לדורותיו. בן נשלח על ידי אבא לשלום אחיו, והם קמים עליו והורגים אותו, או מנסים, רוצים להרוג אותו, קמים להרוג ולבסוף מתפשרים על מחירה. ואנחנו נלמד את הפסוקים וננסה בעצם לזהות ולענות על שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה מניע את יוסף בכל הסיפור? איפה נמצא יוסף? הרבה פעמים לומדים את הפרשה מנקודת המבט של השנאה ומה הם עושים לו. איפה הוא עומד? מה חלקו בתוך הסיפור? זה החלק הראשון. אנחנו ננסה לזהות ולהתרכז באחים ולהבין איפה האחים עומדים בתוך הסיפור הזה. והדמות השלישית, מי זה הדמות השלישית? יעקב. גם הוא, מה בעצם קורה כאן? אז זה מה שמכיל מבחינת הדמויות, מבחינת האנשים בסיפור. ולצד זאת אנחנו נחתור לקבל איזושהי תמונה והבנה מעמיקה ביחס שבין יוסף ויהודה. בסיפור הזה יוצאת לדרך איזשהו מתח יוצא לדרך בין שתי דרכים, דרכו של יוסף, דרכו של יהודה. והציר הזה של יוסף ויהודה הוא ציר לאורך כל המקרא כולו. כל המקרא כולו בעצם שזור עם המתח הזה, ובכל דור אפשר לראות איפה נמצא יוסף, איפה נמצא יהודה. ובעצם הזיהוי הזה שלהם הוא בעצם זיהוי איזה כוחות רוחניים פועלים, רוחשים מתחת לפני השטח. ובעצם אנחנו ננסה להעביר את הסיפור מאיזה מתח בתוך משפחה וסכסוך ושנאה, ובהיבט הזה שהוא כמובן קיים והוא משמעותי, וננסה להבין אותו בהקשר של התהליכים הגדולים שפוקדים את עם ישראל. אז בואו נתחיל לקרוא את הפסוקים וננסה להבין עקב בצד אגודל. אלה תולדות יעקב. אני קורא מהפסוק שמתחיל את הסיפור שלנו. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף עוד, ויחלום, סליחה, יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד צנוע אותו, ויאמר עליהם שימונה החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנוע אותו על חלומותיו ועל דבריו. טוב, ויש עוד חלום, והפעם על השמש והירח והכוכבים שמשתחווים לו, והחלום הזה מוליד כבר מעבר לשנאה את הקנאה, והאחים שהולכים לשכם, והסיפור שממשיך ומתגלגל, אבל אנחנו לא נקרא אותו כרגע, ונתחיל לדייק ולקרוא את הפסוקים. אז בואו נתחיל. אלה תולדות יעקב. כשאנחנו קוראים כותרת כזאת, הציפייה שלנו לקרוא את ההמשך, מה אמור להיות כתוב? אלה תולדות יעקב. את כלל האחים, נכון? אלה תולדות יעקב בעצם הביא אותנו לצפות לראות את קורותיה של המשפחה. אבל מתמקדים פה ביוסף. וכמו אומר, אתה רוצה להבין מה קורה במשפחה, תסתכל על יוסף. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, מרוכזים בו וכולם בעצם סביבו. הם נמצאים בתמונה, אבל הוא נמצא במרכז. אז אם כן, יוסף בן 17 שנה, הכותרת 17 שנה בעצם אומרת, הגיל שלו הוא חלק מהסיפור. אני מזכיר לכולנו, הסיפור הזה זה סיפור של מתח בתוך המשפחה, בין האחים, וגיל הנאורים והמקום של כל אחד בתוך הסיפור הוא חלק מהנושא בעצם. אז אם כן, המתח בין האחים בגיל הזה, יוסף בן 17 שנה, זה חלק מהמציאות. היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. הפסוקים האלה מתארים מה בינו לבין אחיו. שימו לב, מעגל ראשון בינו לבין האחים, מעגל שני בינו לבין בני השפחות, בני האימהות ובני השפחות. עכשיו אני שואל, מה זה היה רואה את אחיו? או במשפט השני, והוא נער את, המילה את חוזרת על עצמה פעמיים, ואני שואל מה פשר המילה הזאת, ואני רוצה לצייד אתכם בכלי עבודה. מי פה רשם הכלים? המילה את במקומות רבים במקרא היא חסרת, או זזת, נכון?
פיתרו,
לא, אמרנו זה תוספת. המילה את היא בעצם כשנמצאת ברבים מן המשפטים במקרא באופן לא מובן, כמו פה, והוא נער, רואה את אחיו. מה זה רואה את אחיו? אז עושים דבר פשוט, מחליפים את המילה את במילה עם. רואה עם אחיו בצון, והוא נער עם בני בלהה ועם בני זלפה נשי אביו. עכשיו זה מובן. רגע, אבל לא כתוב עם, כתוב את. נכון? אז המילה עם ומילה את, אני הלכתי איתו, אני הלכתי עמו. איתו זה לצד זה, וכל אחד עסוק בשלו, כל אחד נמצא במקום שלו. ללכת עם, הלכתי עמו, זה עמו בלב, זה בשיתוף פנימי יותר. אז אם כן, אנחנו רואים שני מעגלים. היה רואה עם אחיו בצון, לא, הוא איתם, אבל כל אחד במקום שלו, והוא לא באמת איתם. הוא נמצא שם, אבל לא איתם. וזה המילה את. והוא נער, זאת אומרת, את, הייתי אומר, גיל הנערות, הוא עובר בצוותא עם, יחד עם בני בלהה ועם בני זלפה, אבל והוא נער לא עם, אלא את, וכמו אומר, יש נתק בין הלבבות. הם נמצאים זה לצד זה, אבל בשני המעגלים הדבר הוא לא פשוט, והנה התוצאה של הדבר הזה, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אני שואל, האם הדיבה רעה זה לבני השפחות, או שהדיבה רעה כולל גם את בני האימהות? אז התשובה של בעל הטעמים, שהיא גם מסתברת, זה שהכוונה לשניהם, ואני שימו לב, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, את נחתה. העת נחתה פה בעצם שמה את כל זה כחלק אחד, שכולל גם את אחיו וגם את בני השפחות. ואז אחרי העת נחתה, ויבא יוסף את דיבתם רעה של אלו ואלו. זאת אומרת, אז אם כן יש פה דיבתם רעה, ובעצם אפשר לומר, כן, הוא משמש פה כאיזשהו שליח של האבא, את דיבתם רעה, הוא בעצם מספר לאבא. מה זה דיבתם רעה אל אביהם? למה לא אביו? אז על פניו, אביהם בעצם כמו אומר, אבא שלהם אמור לדעת מה עושים הילדים שלו. זאת אומרת, יש פה איזו עמדה ככה אידיאולוגית, ובעצם בתוך המצב הזה, שהוא איתם אבל הוא לא באמת איתם, אז הוא משמש כמתווך בין יעקב לבין האחים, וכאילו רואים פה איזשהו תיאור של שני מעגלים, והנה הוא איתם אבל הוא לא ממש איתם, והוא משמש כסוג של מתווך, ומהעמדה הזאת הוא מטיל בהם דופי. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. מה אתם אומרים על המילה ישראל? מה זה בישראל? היינו מצפים ויעקב אהב. מה ההבדל בין יעקב לבין ישראל? יעקב בעצם מספר, מציין את המימד הטבעי, המשפחתי, השם שקראו לו בלידתו כמו כל אדם אחר. זה המימד האחד. המילה ישראל בעצם מסמלת את מה? פעם אחת את המלאך שקורא לו ישראל, ופעם אחת הקדוש ברוך הוא קורא לו ישראל. וכך או כך, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. התיאור הזה, השמו כישראל, הוא בעצם הייעוד הגבוה שלו, החזון שבעצם ניתן לו על ידי המלאך או על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, ישראל אהב את יוסף אומר דבר מאוד משמעותי שהרבה פעמים לומדים ולא שמים לב אליו. זה לא חולשה. זה לא הלב שלו הלך אחריו. זה ישראל אהב את יוסף מכל בניו. זאת אומרת, יש פה איזושהי עמדה של תפיסת עולם. וכשאומרים את המילה מכל בניו, בעצם העמידים לא אהבה לגופו של דבר שהוא אוהב אותו, אהבת אב לבן, אלא זה אהבה יחסית ובעצם סוג של הכרעה, מי הוא הבן הנבחר מכל בניו, אני בוחר בך, אתה בעצם הנבחר מכל הבנים. וואו, אז אנחנו נמצאים פה באיזושהי תפיסה אידיאולוגית. אני שואל, האם זה דומה לסיפור של עשיו? האם זה דומה לסיפור של ישמעאל? האם הבחירה הזאת, מה בעצם עוצמתה של הבחירה הזאת? אין בסיס להשוואה מלאה. יחד עם זאת אפשר לומר, זה לא ברור, זה לא ברור לגמרי מה, ואולי גם ליעקב לא ברור לגמרי מה בדיוק המתכונת, אבל ברור לו שיש מישהו שמוביל, וברור לו שיש מישהו שנבחר, ומבחינתו יוסף נמצא בעמדה הזאת. מה מקומם של האחרים? לא ברור. עכשיו, בכל מיני מקומות בספר בראשית, עוד קודמים לפרשה הזאת, אפשר לראות שמיתתו של יעקב שלמה, במובן הזה של והיו בני יעקב 12, ומונים את כולם, והיו בני יעקב 12, זה כמו לומר, אל תדחה, אל תוציא, כולם בעצם צריכים להיות בפנים. יחד עם זאת, לתת למישהו בגד, כתונת פסים, וליצור העדפה ברורה, על השולחן, לא מוסתרת ולא... אתה הבן הנבחר, הוא גדל בצורה כזאת, יש לזה הרבה מאוד השלכות, ועוד מעט נראה כמה גדולות הן ההשלכות על הפרשה שלנו, על הסיפור הזה, עד כמה הקטונת הזאת, לאן היא לקחה, איזה תודעה היא בנתה ליוסף, לאיזה מקום היא העמידה את האחים. טוב, אז אם כן, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. אופ, יש פה הסבר. כי בן זקונים. מה מיוחד בבן זקונים? במיוחד בתוך מצב שבו האחים גדולים כבר ויוצאים לדרכם, ויש את המרחב של האחים. בכל משפחה יש את המרחב של ההורים, ויש איזשהו מרחב של הילדים, ומתקיים איזושהי מערכת, מתקיימת איזושהי מערכת של קשרים, איזושהי מערכת של התנהגויות שמשתנה ממשפחה למשפחה. פה אנחנו נראה האחים והאבא כל הזמן. הדבר הזה רוכש. ישראל אהב את יוסף מכל בניו, ויש את הילדים ואת האחים. עוד מעט נראה את זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. בכל אופן, ופה, כן, אז בן זקונים במובן הזה זה בן שאחרי שכולם יצאו לדרכם הוא נשאר עם ההורים והוא מקבל את ההשפעה מן ההורים. אפשר לצרף לזה אולי עוד מחשבה נוספת, שבעצם כשכן הילדים הבוגרים, אדם מחנך אותם בתחילת הדרך, ויש משהו בבן זקונים, לפחות בפוטנציאל, שההורים כבר נמצאים במיטה ואבא כבר נמצא בחזון הגדול שלו ובשלמות שלו, והוא גדל יחד איתו, והגדל הזה יחד איתו בעצם, כי בן זקונים הוא לא שם אותו בעדיפות. יש צד שהבכור הוא מקבל את העדיפות, ויש צד שבן הזקונים מקבל את העדיפות, וזה סוג אחר, אבל קשור לאותו דבר. כן,
זה נראה סיבה לא מוסדקת, כי אם הוא
עבוד
בגלל שהוא בן
זקונים,
אז היה לו
לאהוב את בנימין, לא יודע, נכון. בן זקונים, יחסית לכולם, זה יכול להיות גם השני, אם אנחנו לוקחים את העיקרון ואת התכונה. שבעצם התכונה שכל האחים כבר יצאו מן הבית, ועוד מעט נראה זה מאוד חד בשלבים הבאים, כל האחים הולכים לשכם, ויוסף נשאר עם אבא. כאילו המודל הזה, או הוא לא ממש איתם, כמו שאמרנו ב... בפסוק הראשון, היה רואה את אחיו והוא נער את בילה, והוא מתווך, הוא מודיע. זאת אומרת, רואים שהמודיע הזה בעצם הוא כמו שליח של האבא, הופך להיות בתוך הסיפור. אז אני אומר, אתה צודק, אם שואלים מי הוא בן הזקונים, בן הזקונים זה הקטן, אבל יחסית לכולם, אז גם הוא באיזשהו צד של בן זקונים. זאת אומרת, לא כמעמד אישי, אלא ביחס, במקום שלו, במיקום שלו, ביחס אליהם בתוך המשפחה. טוב, אנחנו ממשיכים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. שימו לב, נקודת המוצא פה בדיבור, זה מעגל האחים. ויראו אחיו, זאת אומרת, כן, האחים, מעגל האחים באופן בסיסי, זה מעגל שוויוני, ומעגל האחים הזה רואה, מישהו פה הוא במקום אחר, הוא לא אמור להיות במקום הזה. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, או מכל בניו יכול היה לכתוב. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כתוב. אז מה זה מכל אחיו? אז אפשר לומר, אם היה כתוב מכל בניו, זה ביקורת על אבא. אבא מעדיף בן, זה להתייחס לפעולה שלו. הפעולה של אבא, אבא מעדיף בן ביחס לבנים אחרים, יש פה תקלה ואנחנו במצוקה מתוך המקום הזה. זה לראות את המעשה שלו. זה מה שהוא עשה מכל בניו. הוא מנקודת מבטו מדובר על הבנים. אבל כשהם אומרים אותו אהב אביהם מכל אחיו, זה לא להסתכל על נקודת מבטו של אוהב את הבן, אלא אנחנו מנקודת המבט של האחים נמצאים במצוקה. אבא עשה את מה שעשה. ויש פה משהו פחות ביקורתי, לא שם את האצבע על ההתנהלות של האבא, אלא באמת מבחינתנו, מנקודת מבט של כולנו, הדבר הזה הוא קשה, והוא מוביל אל הצעד הבא, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אז אם כן, יש פה השלכה קשה, מעגל האחים אמור להיות שוויוני, וזה לא מה שקורה, יוסף נשלף מתוך המעגל הזה, באופן מופגן עם בגד שכולם רואים, אבא מעדיף אותו. אגב, יש פסוק על אמנון ותמר, כי כן תלבשנה בנות המלך כתונת פסים. פעמיים בכל המקרא מופיע, למה אתה מחייר? אתה מכיר את הפסוק הזה, זוכר אותו. אז אם כן, כי כן תלבשנה בנות המלך כתונת פסים. אז כתונת פסים מופיעה כבגד של מלכות במקום אחר, אין קשר ישיר ביניהם, אבל בכל אופן זה פעמיים בכל המקרא, וגם פה אין ספק שהכתונת הזאת היא בגד שיש לו, בגד שיש לו חשיבות. יפה, אז אם כן, ויראו אחיו כי אותו, וישנאו אותו מצד אחד ולא יכלו לדברו לשלום. מה היחס בין שני התיאורים האלה? וישנאו אותו זה שנאת הלב. זאת אומרת, כן, אז הם שונאים אותו בליבם, אבל הרבה פעמים יכולה להיות שנאה מצד אחד שהיא קשורה אל הלב, אבל מדברים ומנסים לפתור את הבעיות, מנסים לפוגג אותה. ולא יכלו דברו לשלום, שימו לב, הם ניסו לדבר ולא יכלו, אי אפשר לדבר איתו לשלום. למה? שלום זה אומר שכל אחד מכיר במקום של השני, שמתנהל משהו בינינו, שיש איזשהו ליבון, שיש איזשהו דיבור, אבל לא יכלו לדברו לשלום, אי אפשר לדבר עם יוסף. יוסף נמצא במקום אחר. מהו מקומו של יוסף? בואו נקרא את הפסוקים הבאים. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויסיפו עוד צנו אותו. ויאמר עליהם, שימונה החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי. ואז הם מגיבים. עכשיו שימו לב, שלושה פסוקים מתארים את הפנייה שלו. בראשון מתואר החלום, ויגד לאחיו ויוסיפו עוד צנו אותו. טוב, על פניו ויגד לאחיו, הוא אומר להם את החלום, ויוסיפו עוד צנו אותו, הם כבר מגיבים. אבל אם זה כך, אז ההמשך הוא לא מובן. למה לא מובן? הצעד הבא, ויאמר עליהם שימונה החלום הזה אשר חלמתי. מה זאת אומרת שימונה החלום? כבר סיפרת אותו והם כבר שונאים אותך על החלום. מה זה שימונה החלום הזה אשר חלמתי? ועכשיו הוא מספר אותו, והנה אנחנו מעלמים עלומים. ורק אחרי זה, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנו אותו על חלומותיו והגרם. מה המבנה פה? איך הסיפור הזה מתנהל? רואים את הקושי? יפה. אז דומה שבעצם צריך לקרוא כך את הפסוקים. אני קורא אותם עוד פעם ונראה איך אנחנו, לאן זה לוקח. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו חלמתי חלום. ויגד לאחיו זה לא ויספר את הסיפור, ויגד לאחיו חלמתי חלום. ויוסיפו עוד צנו אותו, בנוסף לכתונת פסים שהם שונאים אותו, ויוסיפו עוד צנו אותו. למה? חלום מגלם משהו פנימי, חלמתי משהו, אני אספר לך, זה מקום, איזה מקום בלב שלי, איזה מקום שאני בא לשתף אותך בו. אחים לא רוצים שיתוף, לא רוצים שהוא יתחיל לספר להם מה בלב, לא מעניין אותנו, לא רוצים לשמוע. אז אם כן, ויחלום יוסף חלום, אנחנו רואים פה גישוש מנקודת מבט שבעצם הוא רוצה איזשהו קשר, הוא רוצה תקשורת. אז הוא אומר להם, חלמתי חלום, ויוסיפו עוד צנוע אותו. אבל הוא לא מרפא, והוא אומר להם, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. אני רוצה לספר לכם, ושימו נא החלום הזה אשר חלמתי. מה הוא בעצם בפסוק הזה עושה? מבקש רשות, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. היינו אמורים לקבל אחרי הצעה כזאת מה? ויאמרו, דבר, או משהו כזה, נכון? היינו בעצם מצפים שתהיה איזושהי תגובה שנותנת רשות, כי הוא בעצם שימעונה, זה בקשת רשות, אני רוצה שתשמעו את החלום הזה אשר חלמתי. אבל זה לא קורה. אז מה עושה יוסף? אז הוא אומר אותו, בלי. מה? נכון? אז הוא אומר אותו, ובעצם, כן, ויאמרו, והנה, אז אם כן, שימעונה החלום הזה אשר חלמתי, והנה, והוא לא נענה, אבל הוא אומר, והוא, כן, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. זאת אומרת, הוא בעצם ביקש, הוא אמר להם, שימו לב, יש פה שלושה שלבים, שלושה שלבים שבעצם מראים, יוסף רוצה הקשבה, הוא רוצה קשר, הוא רוצה שהדברים יהיו בהתאמה. אז הוא קודם אומר להם שהיה חלום, והוא מקבל תגובה של ויסיפו עוד צנוע אותו. אז שימו לב, רגע, אז מה הם בעצם אמרו לו? דוחים אותו, ואפשר לומר שהם לא רוצים לשמוע, כי התגובה שלהם לעצם החלום זה דחייה, ויסיפו עוד צנוע אותו. אבל הוא לא מרפא, והוא אומר להם, שימונה החלום הזה אשר חלמתי, והם לא מגיבים, והוא עכשיו יגיד להם את כל החלום. טוב, בואו נראה עוד מעט את ההתנהלות בפעם השנייה, ונראה ונשווה ונבין את התהליך כולו. בכל אופן, אם אני עכשיו מנסה לראות מה תוכן החלום, אז תראו איזה פער יש ביניהם. האחים מעלמים אלומים בתוך השדה. מה באמת הם עשו ביום יום? יוסף מסתכל על מעלמים אלומים, אבל הם לא מעלמים אלומים, והוא נע, ראינו את זה בתחילת הפרק, היה רואה את אחיו בצון, כולם רואה צון, ועכשיו הוא חולם בלילה למשפחה, כולנו מעלמים אלומים, אנחנו לא מעלמים אלומים, אנחנו רואה צון, לא, אבל מזכיר לנו קצת את קין והבל, מדליק לנו איזה נורה אדומה של התאמות, לא נעשה אותם עוד, אנחנו נעשה אותם בשלב יותר מאוחר, אבל הוא בעצם נמצא בעמדה של עובד אדמה, והם נמצאים ברועי צון, ויש פה איזשהו פער, אגב זה גם יצחק היה עובד אדמה, ויעקב רועי צון, ויש פה במקרא, זה מאוד משמעותי, הפער הזה ביניהם, ואנחנו עוד נראה. אז אם כן, שימו לב, אנחנו, איך הלשון, מעלמים אלומים בתוך השדה, זאת אומרת, נמצאים בתוך עשייה משותפת, רואה את המשפחה ביחד, והנה קמה אלומתי, היצירה שלי קמה וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם, כולם, יש פה איזה ריקוד כזה של האלומות, אלומים בשדה, והאלומים בשדה נסובו סביב האלומה שלי ותשתחוונה לאלומתי. איזה יופי, בעצם מספר לנו. טוב, מה התגובה שלהם? ויאמרו לו אחיו המלוך, עכשיו שימו להם מה זה ויאמרו לו אחיו, אפשר לדלג על אחיו. אבל עוד פעם, אחיו זה בא לומר, אנחנו אחים שלך. למה אנחנו אמורים להשתחוות לך? זאת אומרת, אחים זה גם אחווה, אחים זה שוויון, שוויוניות בעצם צריכה להיות. אלא אם כן, יש בחור, יש איזו העדפה, אבל פה זו העדפה נוספת של ישראל אהב את יוסף מכל בניו, ויוסיפו עוד, והם שונים אותו על הדבר הזה. אז אם כן, יש פה חלום מתנשא מנקודת מבטם, המלוך תמלוך עלינו עם משול, תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנוע אותו, על חלומותיו ועל דבריו. מה זה חלומותיו? לפי התיאור שאמרנו, על חלומותיו זה על עצם קיומם של חלומותיו, ועל דבריו זה הדברים, התוכן של החלום, שבעצם הוא סיפר אותו בשלב השני. טוב, אז יש פה חלום אחד, והנה בא החלום השני, והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו ואל אחיו ויגבר בו אביו וכו' וכו'. שימו לב, עוד פעם יש פה בעיה בתיאור. מה הבעיה? והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. הפעם זה ויספר, מה זה אומר? הוא כבר סיפר, נכון? אז אם כן, והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו ואל אחיו. מה זה? עוד פעם מספר להם פעמיים? למה לספר להם פעמיים? איך להבין את היחס בין שני המקומות האלה? דומה שבעצם יש פה המשך לתיאור הקודם לטיב ההתרחשות ביניהם. מה היה שם? אז אני מזכיר, התיאור הקודם, הסיפור שלו, מתואר בשלושה פסוקים. ושלושה פסוקים בעצם מסמלים שלושה שלבים. הפעם זה שלב אחד, הכל בפסוק אחד. אז כבר, עוד לפני שנכנסים לתוכן, אתה אומר, פה זה סיפור של שלושה פסוקים, ואני מזכיר, בראשון בעצם הוא אומר, יש לי חלום. בשני הוא אומר, שימו החלום, והשלישי הוא אומר את כל החלום, אפילו שהם לא רוצים לשמוע. אבל כל פסוק מתאר שלב בעצם בהתנהלות שלו מולה. והנה כאן, והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, והוא בעצם מספר פה, ויש פה תיאור של מה שהוא סיפר, ומיד אחרי זה ויספר אל אביו ואל אחיו. אנחנו שואלים, מה זה לספר פעמיים לאחים? למה זה קשור? סיפרת לאחים, מה הם לא מבינים בפעם אחת? צריך לספר להם פעמיים? אז על פניו, בואו נקרא עוד פעם את הפסוק, ואני רוצה להגיד שלכאורה קורה הדבר הבא. הוא רצה לבקש רשות בפעם הראשונה, הוא ביקש רשות ולא קיבל. ואמר את דבריו, בניגוד לרצונה. הפעם הוא מגיע אליהם, אז איך הם מגיבים? מה היגיון אומר? עושים ככה, נכון? כאילו זה כמעט מתבקש, עוד מעט תראו את זה בפנים. אבל בעצם הוא בא לספר להם סיפור, הם כבר יודעים מה זה החלומות, הם יודעים מה הוא בעצם מנסה לעשות. ושימו לב, והחלום עוד יוסף חלום אחר, הפעם הוא לא מבקש רשות, שימונה החלום הזה אשר חלם, אין שימונה, אין ויגד לאחיו, הוא יודע שזה לא יעזור, אז מה עושים? אז מספרים סיפור, ויספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, הכל בבת אחת. מה עושים האחים? אין פה שום תגובה שלהם, אין בקשת רשות, אין התאמה בעצם ביניהם, מה שהיה מתבקש בהקשר לפעם הראשונה, אז הם לא שמעו. אז מה עושה? הוא מחכה לארוחת צהריים שישבים יחד עם אבא, ואז ויספר אל אבי ואל אחיו. זאת אומרת, הוא מחפש את הזמן שבו האבא והאחים נמצאים ביחד, ואם האבא והאחים נמצאים ביחד, ויספר אל אביו, ואחיו תפלים, אחיו מולו לא מקשיבים, לא רוצים לשמוע. אז הוא מחפש את ההקשר, ושימו לב, זאת אומרת, הפעם, הפסוק הראשון כולו זה איזושהי דחיפה חזקה של כל החלום כדי שישמעו, אבל זה לא תפס כנראה, ואת זה אנחנו רואים מהצורך הנוסף לסיפור, אבל הפעם ויספר אל אביו, ואחיו תפלים לאביו, והנה כשיושבים ביחד הם כבר לא יתמו את האוזניים, הם נמצאים פה באיזשהו מעמד מחייב עם אבא, וזה מה שקורה. טוב, איך מגיבים לדבר הזה? אז בואו נראה. ויספר אל אביו, ויגער בו אביו, ויאמר לו. שימו לב, הגערה, התגובה הראשונה זה של אבא. אבא גואר, ויגער בו אביו, ויאמר, מה החלום הזה אשר חלמתי, אשר חלמת? הבא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. במעגל שני, האחים נכנסים לתמונה, ויקנאו בו אחיו, זה דבר שלא היה, ואביו שמר את הדבר. אז לפני שנדון לעומק בתגובות, אני רוצה שנשים לב בחלום. שימו לב. שמש וירח זה גרמי השמיים, הגדולים שמשמשים בעולם העתיק, משמשים כאלוהים לעמים ולתרבויות. והנה יוסף חולם שהשמש והירח והכוכבים משתחווים לו. אני שואל, איך קורה דבר כזה? כאילו, מה יש כאן? למה זה קשור? השמש משתחווה לך? כולם משתחווים לשמש, כל התרבויות, והיא משתחווה לך? ככה אתה תופס את עצמך. מה יש כאן? בעצם, האם זה שיגעון גדלות? מה זה? אדם שחושב על השמש והירח, גרמי השמיים הגדולים מכל, שמעניקים חיים לעולם, הם בעצם משתחווים לך. איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז קודם כל, נשים לב. השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, אז לא השמש במובן של השמש והירח, אבל בהקשר של המשפחה, אבא, אמא וכולכם משתחווים לי, זה יתגשם. זה קרה. חז"ל אומרים, גם הסיפור של השמש והירח יתגשם. איפה יתגשם? שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. מה זה הדבר הזה? עומד יהושע, ותוך כדי מערכה, שהוא רודף את מלכי הדרום, רודף את מלכי הדרום, ומסתכל למעלה ואומר, שמש בגבעון דום, שמש תעצור, וירח בעמק איילון, עוצר את שניהם, כיום תמים. ולא היה כדבר הזה לשמוע השם בכל איש, אבל שם השם שמע בכל איש. הדבר הזה קרה. וואו, אז רגע, זה באמת רציני. ובאמת אני רוצה להתפתות ולקרוא מדרש נפלא של החכמים. מדרש תנחומה אומר את הדבר ככה. באמת לוקח את הסיפור של יוסף לאיזשהו מקום גבוה. כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים. משעה שהשמש זורח עד השעה שהוא שוקע, אין קילוסו של הקדוש ברוך הוא פוסק מפיו. שמש מקלסת את הקדוש ברוך הוא. שנאמר ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. וכן אתה מוצא בשעה שאמר יהושע ועשה מלחמה בגבעון, מה כתיב שם? אז ידבר יהושע להשם ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל. ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום. ביקש יהושע לשתק את החמה. אמר לו שמש בגבעון דום. אמר השמש ליהושע. יהושע, וכי יש קטן אומר לגדול ממנו דום, סליחה, אני גדול, אתה קטן. כך אומרת איזה דו-שיח בדמיון של המחשבה, אבל דו-שיח נפלא. אומר לו, השמש אומרת, מה פתאום? וכי יש קטן אומר לגדול ממנו דום, אני נבראתי ברביעי ובני אדם נבראו בשישי, ואתה אומר לי דום? אמר לו יהושע, בן חורין שהוא קטן ויש לו עבד זקן, אינו אומר לו שתוק? ולא עוד אלא שנשתחווה השמש לפני יוסף, שנאמר הנה השמש והירח. אמר לו השמש, וכי אתה גוזר עליי שאדום? אמר להן. אמרה, וכי כיוון שאני שותק, מי אומר כילוסו של הקדוש ברוך הוא? מי יחליף? אמר לה, אומר יהושע, דום אתה, ואני אומר שירה בעבורך, בעבורך, שנאמר אז ידבר יהושע להשם וכו'. אז אם כן, יש פה איזה משהו שקשור ליוסף, קשור לדרכו של יוסף גם. אנחנו יש, זאת אומרת, יש כאלה שעומדים מול הטבע ומכפיפים אותו, ויש כאלה שנוהגים אחרת, העמדה שלהם מול הטבע היא אחרת לגמרי. גם יהושע וגם יוסף מבטאים פה איזושהי נקודה, אבל בכל אופן נעזוב כרגע את הדבר הזה. אנחנו רואים פה חלום הרבה יותר משמעותי מהראשון. זאת אומרת, אם בחלום הראשון בעצם אנחנו מעלמים אלומים, אתם מעלמים, אני מעלם, האלומה שלי בעצם קמה וניצבה, והאלומות שלכם תשתחוונה לאלומתי, זה פשוט. זה הפעול, המעשה ידיים, מעשה ידיכם, יש איזה הכפפה, זה בסדר. אבל פה אנחנו רואים, הוא במקום אחר. זאת אומרת, השמש והירח כולם נמצאים במגרש אחד, ואני אדם, וכולם משתחווים לי, יש לו עדיפות גמורה ביחס אליהם. ויתרה מכך, האלומים זה יצירה אנושית. מעלמים אלומים בתוך השדה. ופה השמש והירח זה גרמי השמיים, החלק הגבוה והנשגב של הבריאה משתחווה לי, זה משהו ברמה אחרת. טוב, אז יוסף חולם פה חלום לא מהעולם הזה. ובואו נראה את התגובות. ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. שימו לב, יש פה מכלל, הן אתה, מכלל לאו אתה שומע הן. זאת אומרת, בעצם יעקב גואר בו, על מה? על דבר מאוד מסוים. הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה, זה מה שאתה חושב שיכול להיות, גואר בו על הדבר הזה. אז קודם כל, לגאור בו, זה לא לבטל, כאילו, זה לקחת את זה ברצינות, לקחת את זה כדבר ממשי, התייחסות רצינית, אבל מבחינה מוסרית, זה לא מתאים הדבר הזה, אבל בכל אופן, זה דבר אחד. יכול היה להגיד, איזה שטויות, איזה דברים, מה אתה חולם? לא, יש פה איזה מצב שיעקב נסער מהדבר, בוא נבוא אני ואימך להשתרע, ככה אתה חושב שיכול להיות? זה דבר ראשון. מעבר לכך, אנחנו אמרנו שיש פה חידוש לא רק בהיבט של המשפחה שמשתחווים. אבא ואמא משתחווים, זה נכון, זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט, זה נכון. אבל פה יש יותר. פה בעצם זה לא רק אבא ואמא, זה שמש וירח וגרמי השמיים. אז אנחנו כבר קפצנו קצת למדרש והבאנו את יהושע ואמרנו זה קיים, אבל מה זה הדבר הזה? השמש והירח משתחווים לך, איפה אתה נמצא? בני, חזור לעולם, חזור למציאות. מה? החלומות האלה וחלומות בספר בראשית, זה דבר רציני. באמת אפשר לעסוק גם בזה ולראות מתייחסים ברצינות לחלומות. אז אם כן, כך בעצם יעקב, אפשר לומר, הוא גואר בו מצד אחד, ומצד שני הוא מתייחס ברצינות, ומצד שלישי הסיפור של השמש והירח וגרמי השמיים משתחווים, הוא אפשרי, הוא קיים, הוא נמצא פה בתוך הסיפור. וממילא אנחנו אומרים, וואו, אז התגובה של יעקב, אם אני עכשיו עובר לאחים ושואל את עצמי, רגע, האחים, מה הם חושבים? אז ראינו, כשסיפרו להם את הסיפור, הם אטמו את האוזניים ולא רצו לשמוע. אבל עכשיו עברנו לשלב השני, שזה בנוכחות אבא, והם רואים שאבא בעצם נתן לדבר הזה מקום. אבא נתן לזה מקום, אבא התייחס ברצינות, אבא גואר, אבל יש גם, זה מורכב הסיפור הזה. ואז אנחנו רואים, ויקנאו בו אחד. בניגוד לשנאה שהיא בעצם קשורה למשהו שרוצים לדחות אותו, פה זה קנאה. זאת אומרת, אבא יצר לחלום התכנות, ושימו לב, הדברים שלהם הם בעקבות אבא, הוא יצר התכנות, והם כרגע מקנאים, ואביו שמר את הדבר. זאת אומרת, בעצם בעקבות, הייתי אומר, את הדבר, זה כולל גם את התגובה של האחים, ואת כל המכלול הזה, את החלום ותגובת האחים, ובעצם שמר את הדבר, אבא מחכה להתפתחויות. אבא מחכה להתפתחויות, זה בעצם שם את הכל פה, וואו, הסיפור של יוסף הולך לאיזשהו מקום, הולך לאיזשהו מקום מבחינת האחים קשה ביותר. עכשיו אני שואל שאלה, יוסף, למה אתה לא רגיש לאחים שלך? מה זה? לא רוצים לשמוע את החלום, תשמור אותו, תספר אותו לחבריך, תספר אותו לאחרים. למה אתה עומד? אתה רואה שהם לא רוצים, מוסיפים לשנוא אותך על החלום, על עצם שחלמת, אז תעצור. אתה אומר, שימון החלום, לא רוצים לשמוע, אז תעצור. אתה מספר להם, הם סותמים אוזניים, למה אתה עכשיו מצער אותם כל כך? למה אתה מביא אותם לעמדה בלתי אפשרית? אז אולי התשובה מתבקשת, ככה זה נראה, יש לו איזשהו דחף פנימי, שאולי קשור לכמו נבואה, שבוערת בעצמותיו, והוא רוצה לשתף את המשפחה. ובעצם, אבל רגע, אבל אתה לא מבין מה זה עושה להם? אתה לא רואה שהם שונאים אותך? אתה לא רואה שהם עוד פעם שונאים אותך? אתה לא רואה שהם מקנאים בך? ופה אנחנו, אין לנו אלא לומר, ותכף נראה את זה, שמה שאנחנו רואים ומה שהמקרא מראה לנו, זה לא מה שיוסף רואה. זאת אומרת, ובעצם אנחנו הולכים אחורה ואומרים, הוא בן זקונים, הוא לא גדל עם האחים, הוא נער את בני בילה, או רואה את אחיו בצון, הוא לא באמת איתם, הוא לא מרגיש אותם, הוא לא מבין את נקודת המבט שלהם, הוא לא איתם, הוא עם אבא, הוא עם הגדולים, עם המבוגרים, עם הדברים הגדולים. הוא נמצא בעולם של המבוגרים, לא בעולם של הילדים. ובתוך משפחת בית יעקב, כמו בכל משפחה, יש את העולם הזה ויש את העולם הזה. והוא נמצא בעולם של אבא. ובעצם, הייתי אומר, מביא את דיבתם רעה, ואומר את הדיבה, ופה זה דיבה של אלו ושל אלו, ונמצא באיזשהו מקום, הייתי אומר, מול האבא, ולא נחשף להשלכות, לא באמת נמצא עם האחים, לא באמת מתחכך איתם, לא באמת מרגיש אותם, לא באמת כואב אותם. ונוצר נתק מאוד מאוד גדול, שרואים אותו בהתנהלות סביב החלומות, יש לו חלומות, הוא רוצה ללכת לאיזשהו מקום, ואיפה הם נמצאים? אין שום רגישות למקום הזה, אין שום הקשבה, אין שום פנים אל פנים, אין שום הדדיות, ויש פה נתק בעצם גמור. אפשר לומר, יוסף לא באמת מבין ולא באמת מרגיש מה עובר עליהם. יוסף נמצא עם אבא, יוסף נמצא במעגל של המבוגרים, מקבל חסות, מוסר את ה... גם הביטוי ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אחיהם, דיבתם רעה, זאת אומרת, רגע, ויש בו איזה ממקום גבוה הוא מסתכל, וממילא הוא אומר, הם לא, אל אביהם אמרנו, אבא שלהם אמור לדעת, יש פה איזה תביעת צדק, יש פה איזה אמת צרופה כזאת שהוא חי על פיה, ועמות מידה כאלה, בתמימות הוא נמצא שם, בהמשך נראה איזה תמימות גדולה יש במקום הזה, אבל זה מקום שמבחינת מערכת היחסים הוא לא פשוט, לא פשוט לגמרי, והנה ראינו.
באיזה פסוקים הוכח שהוא
התקדם
מבת אחר?
שמה הוא?
שיוסף
הדביק מבת
אחר על האחים.
בפסוקים הקרובים, תכף תראה. ממש, זה הולך ומתפתח, הולך ונמצא. וילכו אחיו לראות את צון אביהם בשכם. עכשיו תשימו לב, אחד הדברים שאני מקווה בעקבות הלימוד הזה, שכל אחד לא רק ידע את הפרשיות שאנחנו לומדים, אלא יהיה לו כלים בכל קריאה, בפסוקים, להבין דברים ולראות כמה בעצם התורה בכל משפט היא בעצם מלמדת כל כך הרבה, וכמה אפשר לדייק מכל משפט, אין סוף, ממש אין סוף. אז בואו נסתכל קצת. וילכו אחיו, שימו לב, לא יעקב שולח אותם, וילכו, הם הולכים, ללכת זה לעבור ממקום למקום. אחיו, לא בניו של יעקב, אז מה הכוונה אחיו? האחים של מי? של יוסף הולכים. האחים של יוסף הולכים לראות את צאן אביהם בשכם. רגע, שכם נמצאת בערך 100 קילומטר בקו אוויר מחברון, לא מדייק. אבל מכברת דרך, למה אתם הולכים לשם? הולכים לראות את הצאן בשכם? זה לא סביר, זה לא מובן. אז התשובה, וילכו אחיו. לכו לפסוק הקודם, הגענו למקום בלתי נסבל, בלתי אפשרי. זאת אומרת, כן, הפסוק הקודם, אני קורא, ויוסיפו, רגע, ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר, ונסגר המעגל בקנאה, עם שנאה שחוזרת ונשנית לפני כן, ואז יש להם פתרון, וילכו אחיו. הולכים האחים ומתרחקים בעצם מיוסף. רגע, אז הם מתרחקים מהמשפחה, מתרחקים מאבא? לא, לראות את צאן אביהם. אנחנו לוקחים את הצאן של אבא, במילים אחרות, אנחנו לא קורטים גט קריטות עם המשפחה, אדרבה, אנחנו דואגים למשפחה, אבל אנחנו לא רוצים אותו. למה דווקא לשכם? מה מסמלת שכם במשפחת יעקב? שכם מסמלת את כבודה של המשפחה שנפגם, שחולל, ואת האחים שעשו בניגוד לאבא. זה מה שהיה שם. האחים שעשו בניגוד לאבא, שמעון ולוי אחים, עומדים ואומרים, כן, החזונה יעשה את אחותינו, ויעקב לא יודע את מה שקרה, ויעקב מקפיד מאוד, והאחים קמו ועשו מעשה. הקמו ועשו מעשה הזה, בעצם כן, זה בניגוד לעמדה של יעקב, ובעצם כמו אמרו, גם לנו יש מה לומר, אנחנו לא מסכימים ולא מקבלים. ופה אנחנו רואים דוגמה והמחשה, בית יעקב זה לא ילדים והורים במובן הפשוט הזה של הילדים, שם אנחנו רואים עומד יעקב ובבוא העת גם תובע את הדבר הזה על שמעון ועל לוי בצוואה שלו, דברים קשים שקשורים גם לסיפור הזה של שכם, אבל לא צריך ללכת לצוואה, אפשר לראות את זה בפרשת וישלח. בואו רק שנייה אחת נסתכל. אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ ואני מתם מספר ונאספו אליי ויקוני ונשמדתי אני וביתי. אחרתם אותי, מה עשיתם, מה עשיתם? אז עכשיו האחים, שימו לב, וילכו אחיו, המילים הם כל כך מדויקות, לא וילכו, לא וישלחם יעקב, לא שלח אותם, וילכו, הם הולכים, מאיפה? עוזבים. אחיו של יוסף לא רוצים להיות במחיצתו, די, אי אפשר יותר. לאן הולכים? לראות את צאן אביהם, אבל רומזים לאבא, אביהם בשכם, אבא תראה איפה אנחנו נמצאים, או לא יודע אם הוא אמור לדעת, אבל לפחות בנקודת מבטם זה ככה. טוב, אז האחים מתרחקים והשבר הוא גדול, ואני חושב שכל מי שקורא היטב את הפסוקים מבין שהסיפור של מכירת יוסף הוא לא פשוט, הוא לא פשוט כל כך. כאילו יש פה באמת בעיה בתוך המשפחה. יש פה באמת איזה מודל, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, ועשה לו כתונת פסים, והסנאו אותו אחיו, ולא יכלו דברו לשלום. כמה אפשר למנות את כל הדרך? לא יכלו, אי אפשר לדבר איתו. הוא יודע את הכל, הוא יודע את האמת, הוא נמצא באיזה מקום אוטופי, ואנחנו, כן, אנחנו ילדים, לא מבינים את הכל. אבל ויבא יוסף את דיבתם של כולם אל אביהם. טוב, אז מה, ברוב מצוקה, ומה שברור זה שכשהמקרא מראה את התהליך הזה, זה איזשהו מין דגם, זה דגם למשהו הרבה יותר ארוך, והרבה יותר, המקרא לא מספר את כל הסיפורים, אבל הוא מראה איך בעצם המצב יידרדר, עד שהגיע בסיפור של החלום, וראינו מחלום לחלום, ראינו קודם את כתונת הפסים, אחרי זה חלום ראשון, אחרי זה חלום שני, וראינו את התהליך ואת הדרדור, שבעצם אומרים, אי אפשר להמשיך ככה. טוב, אז אנחנו עוזבים, לאן? שכם, אנחנו מתרחקים 100 קילומטר מהמשפחה. אז הנה, הדברים ממשיכים להתפתח. ויאמר ישראל אל יוסף, עוד פעם ישראל חוזר. ישראל אל יוסף אומר, זה הסיפור הגדול, זה הייעוד הגדול, זה לא הסיפור הקטן. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם. לך ושלחך עליהם, ויאמר לו, הנני. וואו, בואו נשים לב מה יש כאן. מה זה הלא אחיך רואים בשכם? זה המילה הלא. כמו אומר לו, הלא אחיך רואים בשכם, הרי, והרי הם רואים בשכם, אז מה אתה עושה פה? הם אחיך. למה אתם מנותקים? אנחנו קצת נבוכים. למה? מה זאת אומרת למה? הם עזבו כי הם לא יכולים להיות איתי, הם דחו אותי, הם לא רוצים לדבר איתי, אנחנו בנתק. שימו לב, לך ושלחך עליהם. רגע, למה? לשלוח אותך אליהם. הלא אחיך רואים בשכם, איך אפשר להיות במצב של נתק כזה במשפחה? לא טוב. הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם. מה היינו מצפים שיענה יוסף? אבא, אתה זוכר מה היה? אתה זוכר איך הם דחו, איך הם אטמו את האוזניים, איך הם לא מוכנים לדבר איתי, הם דחו אותי. למה הם הלכו לשם? הם הלכו, הם תקופה לא בבית, למה? כי התנתקו, אז מה אני יכול לעשות? מה אומר יוסף? הנני. מה זה אומר הנני? עכשיו אני חוזר אליך. מה זה הנני הזה? מאיפה הוא בא?
כמו אברהם.
לעקדה, אתה אומר. אבל מה פה בעצם, מאיפה זה בא? יש פה, הנני זה, הנני מתמסר, מוכן ומזומן. אני פה, אבא, אני בא. מה שאמרת זה מה שיהיה. הדבר הזה בעצם שם אותנו באיזשהו מקום שהוא נורא אדומה להבין את המקום של יוסף. יש פה חוסר הבנה בסיסי לאן זה הולך, ועוד מה תראו, בכל שלב זה יתעצם. יתעצם חוסר הבנה של המציאות, מה בעצם קורה בינו לבין האחים, ובאופן פשוט הדבר הזה קשור לעובדה שהוא באמת לא הרגיש אותם, הוא באמת לא מבין את המקום, הוא לא מבין את השנאה, הוא לא היה שם. הוא בא ואמר את החלום מקצת נבואה, הוא בא ואמר את האמת, הוא בא ואמר את הדברים הפשוטים, והם כועסים, אני לא יודע למה הם כועסים, מה קרה? יש לי קטונת פסים, אבא נתן לי, אני, מה קרה? למה אתם, מה, איפה אתם נמצאים? הוא לא שואל איפה הם נמצאים, זה לא נושא. בעצם מבחינתו. אבל אנחנו גם רואים פה תמימות גדולה. הנני מוכן ומזומן. זה נכנס לרשימות, רשימה לא ארוכה של הנני במקרא, של התמסרות גדולה. כן, אני הולך לשלום החי. איך ה... כן, הלא אחריך רואים אל שלחך, פה זה עדיין לא שלום. אז שימו לב, זה הצלע הראשונה. אבל יש עוד פסוק, ויומר. למה פעמיים ויומר? אז תלמדו כלל, עוד כלל. כשיש ויומר אחד ובעצם אחריו עוד פעם ויומר של אותה דמות, אתה שואל רגע למה אמרת ויומר, מענו, ואז הוא מגיב עוד פעם ויומר, ואם זה אמירה אחת אז הויומר הראשון אפשר להגיד תוכן רב, לא צריך להגיד עוד פעם ויומר כי זה המשך של הויומר הראשון, רק אומרים כמה דברים. אז התשובה היא כזאת, כשיש ויומר נוסף יש באמצע ציפייה לתשובה, יש משהו שהוא קרה באמצע, יש פה איזשהו נתק בעצם. זאת אומרת, זה כמו הייתי, ובכל מקום אפשר לצייר אותו בצורה קצת אחרת. אז אם כן, מה הנתק הזה? אז באופן פשוט אנחנו רואים, ויומר ישראל אל יוסף, הלא אחריך רואים מה קורה? ויומר לא, סליחה, פה יש תשובה. לא, אני התעתי, בסדר. פה ויומר לא הנני, אז זה לא. לא, אין פה ויומר ויומר, אבל תכף תראו לאן זה בכל אופן הולך. אז אם כן, מה?
יש פה גם יעקב נראה שהוא לא כל כך מחובר לאחים.
הוא לא מבין גם יעקב. אז בוא נראה מה קורה פה. שימו לב. בפעם הראשונה, באמירה הראשונה, הלא אחיך רואים בשכם. אז למה אתה פה? הם אחים שלך. יש פה איזו אידיאולוגיה, ויש פה לחבר אותו לאיזושהי מקום אוטופי כזה, זה מקום אחד. ואמירה ושלחך להם זה כללית, אני שולח אותך אליהם לכל מה שהדבר הזה מכין. שימו לב את התוכן של הפנייה השנייה, אחרי שהוא אמר הנני, ויומר לו, לך נע. מה זה נע? בבקשה. זה הפוך מהלא. הלא אחריך רואים בשכם, אז למה אתה פה? תלך כבר. נכון? זה, הלא זה. ופה, זה בדיוק הפוך. לך נע בבקשה. זה משהו הפוך, זה אני מבקש ממך ללכת, תעשה לי טובה, כאילו אומרים את זה למישהו שנמצא בעמדה לא של רתימה, אלא בעמדה הפוכה כאילו. מה זה? אתה אומר למישהו, לך נע בבקשה, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. מה זה שלום אחיך ושלום הצון זה ביחד? מה אפשר ללמוד מזה? אפשר ללמוד ששלום אחיך זה לא... זה משהו טכני, זה מאוד מצמצם, זה מאוד שם את זה באופן מידתי. כל הפסוק השני הוא בעצם סוג של הגדרה ותיחום ביחס לראשון. אני רוצה להציע הצעה פרשנית שאני חושב שהיא נכונה פה. שבעצם משהו קרה פה בין יעקב לבין יוסף. בפעם הראשונה ויאמר ישראל אל יעקב, הלא אחיך רואים, לך ושלחך, באיזושהי מין, אי אפשר אחרת, סוג של התלהבות בלי מגבלות. והנה יוסף אומר הנני, אומר יוסף הנני יעקב נבהל. זאת אומרת, מאותה סיבה שכולנו קצת נבהלים פה עכשיו, שמה? שיוסף לא מבין שזה מורכב? הנני, זה מילה אחת? מה? הוא לא מבין שיכול להיות מסוכן קצת, שיכול להיות בעייתי? ובעצם הייתי אומר שהמשפט השני, שהוא משפט תרגום, הוא גם מכיל לא רק תרגום למשמעות של הפעם הראשונה, אלא הוא מכיל בלימה. והבלימה הזאת היא בדמות לך נע בבקשה, לך בבקשה, כאילו אני מבקש ממך, כאילו אחרת זה לא מובן מאליו, הוא כמו משדר לו. ראינה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר, ויש פה משהו מאוד תחום, מאוד מוגדר, לא אחיך רואי בשכם ואתה פה, הנתק במשפחה לא טוב. לא, לא, הוא יעקב מצמצם אותו ומודד אותו ושם אותו בכלים מאוד מדודים ומאוד מצומצמים כאיזשהו ביטוי באמת לעובדה שהדבר הזה הוא לא מובן מאליו ולא פשוט. כן.
אפשר לראות אולי גם שבפסוק
הפסוק הראשון אומר לו לך ולשמור עליהם, וכאילו גם תישאר איתם.
נכון.
השני גם אומר לו, גם תחזור אליי.
נכון, יפה מאוד. זאת אומרת, הראשון, זה הערה חשובה מאוד. הראשון, לשלחך עליהם, ותהיה איתם. תהיה איתם איזה תקופה וכן הלאה. והשני, אחרי שהוא אומר אינני, הוא אומר לא, תחזור. וחוזרים פה לקונספציה של השליח שהוא מספר לאבא, השיבני דבר, ספר לי מה קורה עם האחים, אתה השליח שלנו, עוד פעם יעקב נמצא. יעקב נמצא באותו מקום. אני שואל, יעקב לא הבין מה היה פה, את גודל השנאה. יוסף לא הבין את גודל השנאה. איך אפשר להבין את הדבר הזה? ובעצם יש פה שאלה גם עליו וגם על, גם על יעקב וגם על יוסף. אז אפשר לומר על יעקב, אני אגיד עוד משפט אחד, שימו לב, זה לא יעקב, זה ישראל. גם בפעם הראשונה, בשני הצעדים הלא פשוטים, ישראל. והעובדה הזאת שמה את הסיפור הזה לא בחשבון המשפחתי. כמו מונה יעקב מאיזה משהו, מאיזה חזון, מאיזה מקום גדול. לך ושלחך אי אפשר המצב הזה. תלך, רגע, אבל יעקב, יש בעיות. אנחנו רואים שיעקב יודע שיש בעיות. הוא נבהל ברגע שיוסף אמר הנני, הוא בלם. נכון. יחד עם זה, בכל אופן, אנחנו רואים את שני הפנים האלה, אולי של יעקב, ומהו מקומו של יוסף, נדבר בפעם הבאה.